היה במצב הכי גרוע, הוא כבר לא יכן חוץ ממספור ולא לעשות שום דבר, וכל המזות שלו היה עשבים, זה מה שקראנו. ואז היה שם עשב אחד שמאוד מצא חן בעיניו, ובעשב הזה הוא החליט שהוא עוקר אותו עם השורש. וכשהוא עוקר אותו עם השורש, הוא מצא מתחתיו אבן טובה, והאבן טובה הזאת הייתה מרובה, כך קראנו, והיה כתוב על כל צד משהו אחר. במהלך הסיפור אנחנו מתוודעים לשני צדדים, אבן מרובעת יש לה שישה צדדים. אנחנו מתוודעים רק לשני צדדים לריבוע של האבן, וגם בשלבים. זאת אומרת, פעם אחת כתוב שמי שנוגע בצד הזה של האבן, הוא נוגע למקום שהחמה והלבנה מתוועדים יחד. כאן עצרנו, ועוד לא, בכלל לא הספקתי לדבר מה זה אומר. למה הוא עקב עם השורש? מה זה בכלל התופעה הזאת של אופון עשב ולמצוא בתוך העשב משהו שמוצא להם לב? מה זה המושג של עקב עשב? עכשיו נזכר, תוך כדי, היה, בחב"ד, היה אחד מהגדולים, קוראים לו רבי מפות אחד. לא יודע אם שמעתם את השם הזה. יהודי שבזכותו הרבה יהודים עלו לארץ בסיום מלחמת העולם השנייה, הוא זייף מסמכים והפך את כולם לאזרחים פולנים. אין לו תעשייה של זיוף מסמכים, כל מי שהיה אזרח פולין יכל לצאת לפולין ומשם להתגלגל עם הבריטים למחנות מעצר, ובסוף שקמה המדינה הם הגיעו לארץ, המון המון יהודים, והוא נלכד והלך לסיביר בשמונה שנים. זה היה הסיפור שלו. נהיה לי מאוד מיוחד, הוא סיפר הרבה. אשתי קורה של אשתו, אני יודע, שמעתי מהם הרבה סיפורים. אז הוא פעם סיפר משל, הוא אמר שהוא שמע את זה כשהוא היה צעיר, סיפר משל, הוא אמר אמר שפעם היה תקופה שכל מסוג, כל בית מדרש, כל אסכולה, הייתה מאוד סדורה. כל אחד היה לו את הרב שלו, הוא למד אצלו, ככה זה הלך, מיום לידתו עד יום פטירתו, הוא ידע בדיוק לאן הוא שייך, וזהו, נושא סגור. והוא אומר, היום רואים שזה לא כך. אנשים מלקטים, לומדים קצת פה וקצת שם. הוא אומר, מה קרה? מה ההבדל? ואמר משל, אני לא יודע, זה משל קצת, משל מאוד כזה, מאוד חזיק, משל קצקני. אמר משל שאצל הכסריים ברוסיה, אז היו, כשסוס היה שובר רגל, אז בלי הרבה סנטימנטים הם היו יורים בו, והיו מוכרים את האור. לטפל בסוס עם רגל שבורה, זה לא היה בשבילהם. אבל לפעמים היה סוס שהיה מלא פצעות בחבורות, וכל האור שלו היה מנוכר. הוא היה עובד, סוס זקן וחולה, והיה עובד. סוס כזה שובר רגל, אז לכפרי היה חבל על הכדור לראות את זה. אבל לתת לו אוכל גם חבל לו. אז מה הוא היה עושה? היה משחרר אותו. והיה אומר לו, לך לשדה, תאכל עשב. הפסיד של רוסיה זה רק בסוגריים, זה תופס רק בקיץ. בחורף תסתובב עמוד ברעב. בסדר, אז, אבל למשל ככה הולך, שהסוס יוצא לשדה, אוכל עשבים, ובין כל העשבים הוא מוצא עשב אחד שמרפא אותו גם מהפצעים וגם מהצניעה. אז זאת אומרת, כל מה שהוא סוס בריא, אז אם הוא שובר רגל, בין האוכל שבתוך האורווה אין אוכל שיכול לרפות אותו מהשבר. אז אחת היא לא להאמין, אין מה לעשות איתו, הוא שבר רגל, הורגים אותו. בגלל שהוא סוס מלא פצעים בחבורות, אז הוא לא שווה אפילו להרוג אותו. שזה אמרתי, למשל תפקים, למשל נוראים. אז ממילא שולחים אותו, בינתיים הוא קבל שם את הרפואה, אז הוא אמר, אנחנו לגבי הדורות הקודמים, הוא אמר, אנחנו סוסים, נראים קצעים. אז מלמעלה משחררים אותנו, יאללה, לך, לך, תשמע פה כמה מילים, תשמע, אולי תמצא באיזה מקום את העשר של הפרות. פעם היו סוסים בריאים, אז כל אחד, מי היה סוסים מחוץ לגדר, ואולי מסתכלים עליו יותר. זו מבחינה של כאילו למות. היום אנחנו, ככה הוא אמר, זאת אומרת, יש בזה, מה זה שייך? סתם, אסוציאציה, נזכרתי עם אכילת עשר, אבל יש בזה משהו. חז"ל אמרו על רפואת הגוף, שלכל מחלה תתרפא, כתוב שם על ידי רופא פלוני ועל ידי סם פלוני. ואחרת, מה יהיה אם הוא לא ימצא את הרופא פלוני ואת הסם פלוני? אז הוא לא יתרפא. יש לו כאילו את ה... אז בן אדם לא יודע, אז הוא הולך, לפעמים הוא מוצא, לפעמים הוא לא מוצא, ידוע, בדרך כלל לא מוצא. בדרך כלל אנשים נשארים עם הבעיות שלו. אבל ברוחניות זה גם כך. כתוב בגמרא, כתוב שמותר לצאת לארץ ישראל לחוץ לארץ בשביל ללמוד תורה. באותה תקופה ארץ ישראל הייתה מלאה חכמים, ולהפך, השאלות הקשות, בישיבות של בבל, אנחנו נפתור אותם, שלחו לארץ ישראל בשביל לשאול. אז איך אפשר להגיד, אתה רוצה מארץ ישראל לחוץ לארץ, מה שאתה רוצה ללמוד תורה? אבל מה שואלת את זה? אז מה אומרת, לא מכל אדם, לא מכל אחד אדם יכול ללמוד. יש לו, אז עכשיו צריך לחפש. הוא, המושג הזה של העשב, הצמיחה, עזר אני לא עושה היה, תקיד שזה המלאכים. הבחינה של הצומח, יש דומים צומח חיים לדבר, הצומח זה הבב של שם הוויה. מה זה הבב של שם הוויה? הבב של שם הוויה זה עניין של המידות, של הרגש, הרגשות. שבן אדם כבר לא שייך יותר, הוא לא יכול לאכול אוכל של בני אדם. בן אדם ובר ספר. הוא חי עסק, זאת אומרת שהוא בעצם כל העולם של רק רגש, רק רגש ששייך או למלאכים או לבעלי חיים. אדם יוצא היגיון. התכלית של ההיגיון שלו, שזה יעורר אצלו את הרגש המתאים. אבל הוא היה, הוא נפל מכל המדרגות שלו, הוא הוציא את עצמו מהעגלה, הוא הוציא לזחול על הרצפה. היה כמו הסדר שדה, זאת אומרת, הוא ירד בדרגה, ירד בדרגה מתחת לדרגה של בן אדם. הוא איבד את כל המיוחדות שלו בתור בן אדם הוא איבד. עכשיו, מה הוא עושה? הוא חי עסק. הוא מחפש, יש אחד שהוא לא יכול ללמוד, הוא מחפש בורטים, הוא מחפש טישים, הוא מחפש ניגונים. יש, ובינתיים הוא חי עם זה. הוא לא יכול לעשות הרבה, הוא חי קצת. הוא לא יכול ללמוד דברה, הוא קורא תהילים. יש דוגמאות כאלה. אבל שם הוא מוצא את הפסוק, או את הניגון, או את הדבר שמביא אותו למקור שהשמש לא ידע שתקבל אליו. אבל בתנאי שחופש את השורש. אם הוא הולך בשטחיות, אז יהיה לו רק את הדבר הזה. אבל אם בן אדם רואה משהו שמאוד מדבר אליו, הוא צריך לחופש את השורש, כי לכל דבר יש שורש. אם אתה רואה ניגון שמדבר אליך, כנראה שאת הניגון הזה חידור איזה סיפור. אם אתה רואה איזה סיפור שמדבר אליך, כנראה שעומד מאחורי איזה משהו, איזה תובנה עמוקה שהנשמה שלך מרגישה את הסיפור, אתה לא מרגיש, אבל הסיפור מתכן בעיניך, וכן הלאה. יכול להיות גם דברים שהם ההפך הקדושה שמוצאים חן בעיניי, אבל אני מרגיש את הריקנות. אני מרגיש שזה מוצא חן בעיניי כמו מספיק, עד שאני אגמור ללעוס את זה, וזה יקריל אותי ואני אדרוק את זה. זה לא מרגיש שזה כמו בהתחלה. אבל כשהוא מרגיש שמשהו באמת מדבר אליו, אז אם הוא לא מחפש את השורש, אז הוא מדבר את זה. כשהוא מחפש את השורש, השורש יכול לתקן אותו. רק הוא צריך למצוא משהו שיהיה לו מה לחפש את השורש. זה פחות או יותר העניין, כך אפשר להסביר את זה. אבל על כל פנים, מה זה העניין הזה שבכלל שהשורש והירח נפגשים יחד? זה לא מוסבר את זה. מפגיעים ששמש וירח בקבלה זה תפארת במלכות. זו איזה תפארת במלכות, מה בכלל, מה המושג של שמש? אנחנו אומרים, המאיר לארץ של הדברים עליה ברחמים. מידות הרחמים, בעצם אנחנו, מתי אנחנו אומרים את זה, המאיר לארץ של הדברים עליה ברחמים? בגורת יוצר המאורות, יוצר אור. נתחיל עם יוצר אור, נגמר עם יוצר המאורות, שם הם מדברים האור הוא של השמש, רואים את זה בבוקר. כשאומרים יוצר המאורות, כוללים גם את הירח. כמו שבבוקר אומרים כבר יוצר אור ואור חושך. זה מבחינה של יחוד חמה ולבנה שאומרים בברכת יוצר. אותו דבר בלילה כשאנחנו אומרים המעריב הרביעים, אז אנחנו מזכירים גם את האור. אנחנו אומרים יום ואומרים לילה, באותה ברכה, מזכירים את היום ומזכירים את הלילה. מה העניין הזה? מה העניין של היום? מה העניין של הלילה? ומה היה קורה אם היה רק יום? אני לא מדבר על העתיד לבוא. העתיד לבוא זה סיפור אחר, אבל במציאות שלנו, תראו לעצמכם שהיה רק יום. היה נוח לחיות בעולם של רק יום. עכשיו, כי תמיד שמש בוהקת, תמיד היה יום. זה טוב? זה לא מתאים לטבע שלנו, נכון? אנחנו צריכים גם את הלילה, צריכים להתקפות עם איזה חושב. אבל בלילה יש לנו את הירח. אם אין לנו את הירח ומניעו את הכוכבים, אם אין את שניהם, אז באמת חושב. אבל ככה יש משהו, והמשהו הזה, בתוך המציאות של החושב שלנו, מקבל את האור ממקור אור אמיתי, שזה השמש, רק השמש כרגע היא מוסתרת. בהנהגה האלוקית שהשם מנהיג את העולם, זה בדיוק אותו דבר. המושג שנהיג כל הזמן יום, זאת אומרת, זה כמה אופנים, זה לא שצריך להסביר אותו יותר בהרצות. מה היום יש? היום אנחנו בלילה. העולם הזה דומה ללילה, ככה אנחנו חזר. אבל זה שהעולם הזה דומה ללילה, יש בו, יש לילה עם ירח ויש לילה בלי ירח. יש לילה עם ירח מלא, כתוב על זמן שלמה המלך שהירח היה מלא, קיים הסיירה והשלמות, אז רמז מאברהם עד שלמה יש 15 דורות, משלמה עד צדקיהו יש עוד 15 דורות, וצדקיהו הירח נעלם, זאת אומרת עם ישראל יצא לגלות. הירח זה משל על עם ישראל. אבל מה המשמעות שיש ירח מלא? שיש אור. יש אור, אבל האור הזה לא מפריע, אני יכול לסבור. כשיש ירח מלא עם ירח בהיר ואוויר צלול, אפשר לקרוא בספר. אבל האור הזה לא מפריע, אם אני רוצה, אני יכול לשאול במציאות שלי. השמש, לא תמיד אני יכול לקבל אותה. מה המשמעות של זה? אצלנו, תראו, המציאות שלנו, במציאות, אפשר לתאר את זה במשל, תראו לעצמכם, שיש שני חדרים. ויש באמצע, יש קיר משותף לשני החדרים, והפתחים הם ליד הקיר. ויש דלת אחת. היא מחוברת עם צירים לסיום של הקיר, היא יכולה לסגור או את הדלת הזאת, או את החדר הזה, או את החדר הזה. אם זה סגור, זה פתוח, אם זה סגור, זה פתוח, יכול להישאר בעצם שני פתוחים, אבל אז הדלת מפריעה לעבור באחד השני. עכשיו, בחדר אחד, בן אדם נכנס, אז הוא פוגש את הקדוש ברוך. לא קורא שהוא פוגש את הקדוש ברוך, לא שהוא רואה אותי, לא יראה לי אדם בחר. הוא מרגיש את הנוכחות שלו. הוא מרגיש את הנוכחות שלו, יש את רבי נחמן שאומר באחת השיחות שלו, אומר שכשאדם זוכה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, אז הוא יכול לדבר עם השם כדבר איש עם רעהו. יש לנו מושג בנקרא דבר איש עם רעהו, תחשבו על החבר הכי טוב בעולם, שאפשר לדבר איתו על הכל, והוא מקשיב, והוא אף פעם לא זוכה. וכשאני סוף סוף אני פוגש אותו ואני מדבר איתו באותו רגע לא קיים שום דבר, חוץ מהדיבורים האלה לא קיים שום דבר, הכל נמוך. וזה שמחה וזה תענוג וזה משהו כאילו שכל החיים חיפשתי זה ועכשיו מצאתי. תראו לעצמכם שהחבר הזה הוא גם רבן של כל בני הגולה, או שהוא גם מלך מלכי המלכים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כשאתם מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויהודי יכול לזכות להרגיש אותו, הרי בשביל לדבר עם מישהו ולהרגיש אותו, צריך להרגיש את הנוכחות שלו. להרגיש אותו כל כך טוב כדבר איש עברו, זה נמצא בחדר אחד. קשה נורא לדבר על זה, כי זו תחושה שאי אפשר להעביר אותה במילים. אי אפשר להעביר אותה במילים. אבל תחושת נוכחות שמביאה שמחה ורווחה וביטחון, עד הסוף, לאושר עילאי. ובחדר השני מה יש? פשוט הכל להפך. בחדר השני יש טלוויזיה. זאת אומרת, יש שם מיליון הסכי דעת. ובחדר השני הוא נמצא. הוא נמצא גם כן. הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא עומד בפינה עם הגב לכולם. יש שם איזה בילון שמה שמסתיר אותו, לא רואים אותו. מה רואים? רואים סרטים צבעוניים, ורואים פרופגורים, ורואים כל מיני, ורואים הצגות. עולם שלם מתאפר שם. וכל אחד שנכנס לחדר, אני לא מיד נמצא שם. אבל מצד שני, יש שם חושך גמור. מה החושך? כל האור שיש בחדר הראשון, בחדר השני, אני מסתכל. יש שם תחושה שאני נבלט, אני מנותק, אני יכול להשיח דעתי. אני אסתכל עוד שעה על ההצגה, אני אסתכל עוד שעה על הדיסק, אני אקשיב עוד שעה על המוזיקה הזאת, אבל אני לבד לגמרי. אני לבד, בכדי לא להיות לבד, אני עושה רעשים, ושאני אחשוב שמישהו נמצא איתי. אבל הרעשים האלה הם אלקטרוניים, הם וירטואליים, הם לא אמיתיים. ויש לי חדר, זה המציאות שלנו, יש חדר כזה, יש חדר כזה. עכשיו יש לבן אדם מפתח, יש לו... אם הדלת עובדת על בסיס, תוציא אותה עם מסגרת, תוציא אותה קשה. אבל הדבר הזה קיים, והבחירה שלנו היא בחירה עם הדעת. בדעת. אם יש לנו דעת, אז אנחנו יודעים לאן להיכנס. ואת הדעת, יש את הדעת, יש דעת בקליפה גם כן. בעניינים של הקליפה, יש דעת, כי הדעת של הקליפה מגיבה לזה. אבל הדעת בקדושה מתפתחת על ידי סביבה טובה, על ידי אטמוספירה, על ידי... איך אנחנו אומרים, עוד שבועות, אמרנו בהגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, מה הרווחנו? אם היינו מתקרבים להר סיני ולא היינו מקבלים את התורה, מה הרווחנו? אבל הרווחנו שעמדנו ליד הר סיני, היינו באווירה אחרת. במצרים היינו באווירה כזאת, בדרך היינו באווירה כזאת, ליד הר סיני אנחנו עוד פעם באיזושהי אווירה. והאווירה שלפני הר סיני. הר סיני זה הר שעומד ומצפה למתן התורה, הוא הר הכי נמוך בכל הארים, הוא לא מתגאה, הוא יודע שחסר לו, הוא יודע שצריך לקבל משהו. אפילו האווירה הזאת, כבר הבן אדם מתחיל להגיד לאווירה טובה, אז כבר יש יותר סיכוי שהדעת של הקדושה תיפתח אצלו. אם הדעת של הקדושה תיפתח, הוא מקבל מפתח, הוא יכול להיכנס לתוך החדר. בתוך החדר יש לו את כל ה-49 מידות שדיברנו עליהן, כל ספירת העומר. יש שם את כל הרגשות, את הכל. עכשיו, יש לפעמים שבן אדם הוא בלי דעת, בלי דעת, ובכל אופן יש שמיים מרחמים עליו, לא ידע ממנו נידח. אז מזמינים לו, עושים אותו רגע בתוך החדר. הוא יודע שעוד רגע יזרקו אותו החוצה. אנחנו כבר מכירים את זה, כל אחד כמעט היה פעם בחדר הזה, בחדר הטוב. כל אחד הרגיש פעם, או שהרגיש את זה בנעילת כיפור, או שהרגיש את זה פעם ליד הכותל, או שהרגיש את זה מתי שאין לו צרה גדולה, או שהרגיש את זה מתי שאין לו שמחה גדולה. כל אחד מרגיש את זה יותר מכך. אבל כמה זמן זה לא? כמה זמן אפשר להרגיש את זה? זה בא וזה הולך, כי אנחנו לא אזרחים שם, אנחנו עורכים. אבל אם יש מספסת, זה כמו שהוא מוצא את העסק. מתחת לעצם מתחבא האבן הזאת, האבן המרובעת, אמרנו שזה ארבע אותיות של שם הוויה. אבל בשביל למצוא מה שיש מתחת לזה, אני צריך לעקוד עם השורש. זאת אומרת, אם רגע אחד, זה כתוב, מהבעל שם טוב, מהמגי, הבעל התניא מביא את זה בריחות בפרשת תזריע, בליקוטי תורה. התורה של המגי, נדמה לי שהשורש זה עוד מהבעל שם טוב. מי על זה עומדים פסוקים מאמרי חז"ל, אבל הרעיון, לא נאריך בזה, הרעיון הוא שאם בא לבן אדם התעוררות מלמעלה, הצבע של התעוררות כזאת שאם לא עושים לזה כלי, אז זה בורח, זה מספיק. הוא צריך לעשות לזה כלי. זה כלי, כדי לעשות כלי, הרי הוא קיבל את ההתעוררות בלי להפעיל את הדעת, הוא היה חסר דעת. אבל עכשיו כשהוא קיבל את ההתעוררות, יש לו כן אפשרות להפעיל את הדעת. כי על ידי ההתעוררות הוא עלה בדרגה. עכשיו יש לו דעת, רק עכשיו הוא בדרגה כזאת גבוהה שהוא לא צריך את הדעת. אבל אם הוא מפסס, אז יש שטות. עכשיו הוא לא צריך את הדעת, אבל מה יהיה רגע אחר כך? רגע אחר כך הוא לא נשאר כריח מכאן ומכאן. אז לכן מה שצריך לעשות ברגע שבא להתעוררות, לא לעזוב את ההתעוררות, אבל לחפש איזה תשתית רעיונית יש מאחורי ההתעוררות הזאת, שהיא תוכל להביא לי את ההתעוררות אחרי שההתעוררות תחלוף. איך אני יכול לעשות את אותו דבר בכוחות עצמי מתי שהמתנה שנתנו לי יקרו ממנו? ככה הם אומרים, ככה הבעל שם טוב המאגי. ואומרים, הם אומרים עוד יותר, יש מה הבעל שם טוב שאומר שאם בן אדם לא עושה את זה, אז הוא סכנה גדולה. כי סיפרו גדול עליו. נתנו לך. נתנו לך את האפשרות למלט את נפשך. למה אתה, מה אתה חשבת שזה בעולם יישאר ככה? נותן את ההזדמנות. עכשיו תחפש את הכלי. הרב נריה אמר על זה פעם, הרב נריה אמר פעם, הוא אמר השם באור פניך יעריך, הוא אמר את זה ראש השנה, הוא אמר ש... מה מקבלים באור פניך? אז אמרו, כי באור פניך נתת לנו, יש לנו רשימה ארוכה בברכת צין שלום, מה שקיבלנו באור פניך, זה לא פשוט. התורה והחיים והאהבה והחסד והצדקה והברכה והרחמים והשלום, כל התורה וכל החיים וכל העולמות, הכל באור פניך. ובראש השנה אומרים, השווה העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלכו. אז מה? אז הוא אומר, אבל מה קורה? חושבים, עכשיו אני עומד בראש השנה, אני עומד לפני תקיעת שופר, יש לי התעוררות גדולה. אני אומר, בסדר, ברוך השם, זכיתי להתעוררות. הפסקות חשמל יחזרו אחת. כלומר, זה כמו מקום שיש הרבה הפסקות חשמל. אם יש יודעים שביום אחד יגיע חשמל, וזה בערב, מתי שבן אדם בבית, אז הוא צריך הרבה זמן לפני זה לדאוג שבכל מקום תהיה נורא. בערב הוא אוכל לנקות את הבית, הוא אוכל לעשות משטור, הפעם לא ברור, אני ביום בבית, אני בערב יש אבל מה יהיה, אם הוא מזניח, בא הפסקת חשמל, בא, מגיע החשמל הזה, נורות, עכשיו כל שזה נורא בבית, בשביל לראות את הבלגן, אבל לא יכול לסדר אותו. הוא אמר, בשביל זה יש לפני ראש השנה, יש חודש אלול, ויש... אבל האמת, את אותו רעיון, הבעל שם טוב והמגיד אמרו לגבי מוצאי ראש השנה, לא לגבי ערב ראש השנה, זאת אומרת, עכשיו זה התעוררות. בסדר, מה שעבר עבר, מנורה קטנה של 15 ואט בהול, יש לך. אז תכין עכשיו, תיקח פתק ותרשום שאתה צריך לקראת מנורות, לפחות את זה תעשה עם האור. תעשה איזה משהו שישאר מזה המשך. משהו אחר, אפילו אם... בחסידות יש תמיד את העניין שאפילו אם לא התכוננתי וכבר תפסו אותי במצב הלא טוב, אני תמיד יכול לתקן. אבל הזמן של התיקון, כשהוא מגיע, אסור לפספס אותי. זה בדיוק מה שקרה כאן. הוא היה לו את ההבנה הזאת לחפש את השורש. וכשהוא חיפש את השורש, השורש הוא באמת יחוד חמה ולבנה. וזה באמת צריך להסביר מה זה העניין. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם בזמן הגלות זה כמו בחדר הטוב שתיארנו קודם. אני מרגיש את הנוכחות של השם, אני לא רואה אותו. בעתיד לבוא, אז והיה אור הלבנה כאור החמה, אז להימלא כבוד השם. ובאמת בשלב ראשון אז כתוב שכולם התחברו, כן? ובאו במערות צורים, איך כתוב? ובלי, איך? מי זוכר? מי כאן חתן התנה? ישעיהו, בהתחלה. בפייטי סלעים, בנקרות צורים, בפייטי סלעים, מפחד השם ומהדר גאונו. התחפשו, התחפשו זה מקלט, התביישו. זה בהתחלה. אחר כך, כשהגיעו לדרגה הזאת, אז להפך, אז היה תענוג הכי גדול. עכשיו אנחנו את האור הזה לא יכולים לזכור. עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האור דרך הלבנה. זאת אומרת, הוא משפיע את האור לספירת המלכות. ואנחנו יכולים להרגיש את הנוכחות של השם במקסימום כמו נוכחות של מישהו שאנחנו לא יכולים לראות. יש תחושות נוכחות, דיברנו על זה פעם, שאני זוכר, שדברים עם מישהו בטלפון ומישהו את הנוכחות שלו, שרק מישהו שכבר מכירים אותו, אבל זה לא אותו דבר כמו שרואים. אחרי לכנות הכל זה לא אותו דבר. אז יש בחינה כזאת של להרגיש, להרגיש את הנוכחות של השם גם עכשיו, גם מתי שאנחנו בזמן כזה. מה זה ייחוד חמה או לבנה? אבל זה דבר ששייך לעתיד לבוא. הייחוד חמה או לבנה זה תיקון העולם. זה שיהיה אור הלבנה כאור החמה. שיהיה כל הזמן את האור המלא שלא יצטרכו בכלל לדבר על נוכחות אלוקית. ועוד יותר, אז המצב ישתנה בשני החדרים. אם דיברנו על שני חדרים, המצב ישתנה בשניהם. בחדר הטוב, אז יראו את השם. וראו כל בשר יחדיו. ובחדר הלא טוב, גם יראו את השם. ויראו איך שכל ההסכי דעת האלה לא מסכים את הדעת בכלל. כי אין לך דבר שחוץ ממנו יתברך. זה כבר תיקון העולם, זה כבר שמה העולם עליו. עכשיו הוא, שהוא בשפל המצב, אם תרצו לומר, זה יכול להיות כל עם ישראל, אבל זה יכול להיות גם כל אדם פרטי, הוא בשפל המצב, הוא עכשיו חסר דעת וחסר כלום, אבל בגלל שהוא חיפש בעבודה הקטנה שלו את השורש, לפי ערכו, אז הוא נגע בשורש, וכשנוגעים בשורש, זה לא משנה מי שנגע בשורש. זה יכול להיות, כי השורש נמצא בשדה בכל המדרגות. זה דבר שקשה להגיד אותו, אבל... פה למשל דוגמה את הנפש. הנפש. הנפש זה מה שבן אדם אומר אני. עצם הנפש. יש חמישה שמות הנפש. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז איך זה עובד? שנפש זה הכי נמוך, וכן הלאה, יחידה זה הכי גבוה. והנפש עצמה שקוראים לה בכל השמות, היא עוד יותר גבוה, נכון? זאת אומרת שבשביל להתחבר אל הנפש, אני צריך קודם לעלות מהנפש אל הרוח, מהרוח אל הנשמה, מהנשמה אל החיה, מהחיה אל היחידה, מהיחידה אל הנפש עצמה. הנפש עצמה מתלבשת ביחידה, אני אומר דבר לא נכון לגמרי. אני חושב שיש כמה כאלה שחשבו על זה שזה לא נכון. זה ממש לא נכון. כי הנפש עצמה יש לה חמישה צורות ביטויים. חמישה צורות ביטוי. חמשת צורות הביטוי האלה יש להם יחס, אחד לשני, יחס של סולם, של היררכיה. אחד מקבל מהשני את השפע. אבל הנפש קרובה לכולם באותה מידה, כי היא העצם, היא לא עוד דרגה יותר גבוהה. כמו שבן אדם יגיד, אני קרוב לראש. הראש קרוב לצוואר, והצוואר קרוב לכתף, והכתף קרובה ליד. והיד קרובה לאצבע. זאת אומרת שהראש זה יותר אני מאשר האצבע. זה לא נכון. אני אומר האצבע שלי ואני אומר הראש שלי. נותר מידה. באמת האצבע והראש אין להם אותה פונקציה. האצבע קשה לה לחשוב. הראש חושב. אבל שניהם מבטאים אותי באותה מידה. בלי האצבע אני יכול לשרוד, בלי הראש אני לא יכול לשרוד. זאת אומרת, מה קורה שאני כן יכול לשרוד? לא בתוך הגוף. אבל סך הכל האצבע היא שלי והראש הוא שלי. יש איזשהו מקום שאני מתגלה דרך כל המדרגות בשביל. זה ברור, אצלנו זה ברור. ממילא כאן יוצא שהוא היה באמת מדרגה נמוכה, הוא היה בתחתית העשייה, הוא היה במקום, הוא איבד את הדעת, אבל הוא רצה להגיע לשורש, לא עניין אותו החיצוניות. השורש הוא אחד בכולה. השורש האמיתי, יש לכל דבר שורש. יש לדומם, יש שורש במלכות, ולצומח יש שורש בזה, הרנפים, במידות. מה שכאן יותר גבוה, הם למעלה יותר גבוה. אבל השורש האמיתי זה אחד יחיד ומיוחד. וכשאחד יחיד ומיוחד מתגלה, אז יש איכות חמה ולבנה. אז כולם מגלים אותו. אז הירח מגלה אותו, והשמש מגלה אותו, כולם מגלים אותו. רק צד אחד של מה?
יש עוד,
צריך להיות שזה בזמן הזה לכאורה יש עוד סמה ולבנה, זה כבר צריך להיות הכל, אבל לא יכול להיות יותר שום דבר. אבל להיות שזה האבן נמצא בממד שלנו, בממד של העתיד לבוא, לא צריך את האבן. יש כבר איזו סמה ולבנה, לא צריך אבן שאפשר לכתוב עליה שמי שיגע פה זה ייקח אותו למקום ההוא. אין מקום כזה, זה כל מקום. עכשיו יש מקום כזה, זאת אומרת, אם מישהו עושה את העבודה שלו בשלמות, עשינו את העבודה הקטנה, אז מתגלה לו מקום שהוא יכול לנגוע ביחוס חמה ולבנה של העתיד. עכשיו, אם הוא זה, הוא יצטרך לתקן את המציאות של עכשיו כמה שאפשר, ושזה יש עוד צדדים בהם. פחות או יותר העניין הזה, והאבן זה... האבן בכלל זה סרט הלמחות, זה שם די... מה אמרת? מה? כן, נכון. אני צריך להסתכל שם לספין, אני לא רוצה. אתה זוכר בדיוק? יש פה, אתה יכול להגיד. עכשיו אתה יודע. עכשיו תסתכל עכשיו. תסתכל בבית, תגיד לי בבית. תגיד לי מראה מקום. בשקט אתה להתאחס בעצמי, אני רואה איזה מילה ואני אשב את הכל. זהו, אז בצד אחד היה כתוב שמי שיוחד אותו צד יישא אותה למקום שיום ולילה מתכנסים ביחד. מה פירוש יום ולילה? שהשמש והירח מתכנסים שם ביחד. וכשעקר העשב עם השורש שהיה שם אדומי, נזדמן, הוא אפילו לא התכוון, הוא התכוון לשורש. הוא לא ידע שעל ידי זה מגיעים למדרגות. זאת אומרת, זה עניין מאוד חשוב, לא לחפש את מדרגות. אני מחפש להיות שורשי, להיות אמיתי, להיות יסודי, להיות עמוק. זה העניין שלי, לא להיות גבוה, להיות עמוק. אם אני אתפס בעומק, אני מגיע לגובה, אני כבר תוצאה, זה נזדמן לו. שחז באותו הצד, מן השמיים כבר מדמנים לו. המסוגל ניסה אותו למקום שיום ולילה מתכבצים כנה, ונסה אותו, הוא בא למקום שיום ולילה מתוועדים יחד, להסתכל, והנה הוא שם במקום ששמש וירח, באים ביחד כנה. טוב, ושמע, עכשיו הוא מקשיב. ברגע שהוא הגיע למקום יותר גבוה, אז הוא לא מתחיל להגיד דעות, הוא מתחיל להקשיב. זה לא חשוב. הוא יודע שפה הוא תלמיד. ושמע שהשמש עם הירח מדברים, יש דיאלוג בין השמש לירח. היה השמש קובע לפני הירח, וגם איזה בחינה כזאת שהגדול מסתר את צערו לפני הקטן. באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים ופריו ועליו וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סיבולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואת חולת זה וזה לחולת אחרת. כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר, וזה העינם, היינו צריכים להשקוטו. אם היו משקים אותו, היה מסוגל מאוד. ולא די שאין אני משקה אותו, אלא על ידי שאני מזריח עליו, אני מייבש אותו. הייתה הלבנה ואמרה, אתה דואג דאגות אחרים, אתה דואג דאגות של העינם. אני אספר לך העסק שלי, לי יש דאגה מעצמי. אני בתוך צרה. היות שיש לי 1,000 ערים. וסביבות 1,000 הערים יש עוד 1,000 ערים. ושם מקום שידים. והשידים יש להם רגלי תרנגולים ואין להם כוח ברגליהם. וירוקים מרגליי. ומחמת זה אין לי כוח ברגליי. יש לי אבק, היינו פול. שהוא רפואה לרגליי, הוא זה מילה ביידיש, הוא בא כוח ונושא אותו, ואז אני לא יכולה להשתמש בו שאין לי רפואה לרגליי. זהו, עד כאן זה היה, אחר כך יש את התשובה שהחמה נותנת לה. אבל כל פנים, מה זה אילן הזה, שיש אילן שיש לה נפים רבים? אנחנו מכירים מכתבי אריזה שתי אילנות. אילן אחד זה האילן של הנשמות. אנחנו כולנו ענפים של אותו עץ. פעם אחת להבין את זה, להבין את זה, להרגיש את זה. אנחנו תמיד רבים אחד עם השני, אבל בעצם אנחנו ענפים של אותו אילן. אם מישהו מחליש את החבר שלו, הוא מחליש בראש ובראשונה את עצמו, יכול להיות שאת עצמו הוא מחליש את זה יותר משהו מחליש את השני. זה אילן אחד. יש באילן הזה, יש שורשים, השורשים הם קצת קרקעיים, לא רואים אותם, השורשים זה עניין מאוד גבוה. אחר כך יש גזע, יש ענפים, יש עמים, יש פירות. וכל אחד, אפילו הענף הכי האחרון והכי צדדי, אז בשנה הבאה הוא יהיה ענף יותר הזה, וממנו יצמחו ענפים חדשים. כך שכל אחד, כל נשמה, היא גם מקבלת, אבל היא גם משפיעה הלאה. זה אילן של נשמות. יש עוד אילן, זה האילן של הספירות. כל ההשתלשנות זה הכל כמו אילן. אבל כמובן, בכל האילנות הרוחניים, אז השורש הוא למעלה, והנוף והענפים והפירות, וכל זה הם יורדים למטה. והאילן הזה הוא מסוגל מאוד. זאת אומרת, כל הקדושה וכל הכוחות, כולם, הפנימיות של כל הכוחות נמצאים בתוך האילן. הוא מביא דווקא דוגמה של סגולה. אפשר לתת עוד כוחות על עץ. אפשר לתת כוחות של מזון. יש ביצים שיש בהם כוח של מזון. יש עצים שיש בהם כוח של לעשות להם משהו, לבנות להם משהו. יש עצים שהם מאוד חזקים, יש עצים שאפשר לעשות תרופות, כן? אבל יש משהו שהוא לא מזון, הוא לא תעשייה, הוא לא תרופות, הוא סגולה. סגולה זה תמיד ככה מובא בראשונים. מה הוא כותב? שאולי זה במופעה לסגולה. סגולה זה דבר שהוא למעלה מהשכת. זאת אומרת, עם השכת לא רואים את הקשת. אדם עושה משהו ומסתדר לו משהו. הוא מושג של סגולה. וזה מפרשים גם את העניין של אף סגולה. שהבחירה של השם לבני ישראל זה לא עניין של היגיון. אם היגיון, אז אתה לא מבין למה. זה גם לא תמיד. לא תמיד יש היגיון בזה. אולי אדם מקטרג ויגיד, אני יודע, לא מתנהגים טוב, אולי היום תקצר אותו מישהו אחר. חז"ל מביאים את הפסוק, אנחנו אומרים אותו בתחילת שחרית, כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזור. מה פתאום, למה צריך להגיד שהוא לא יתוש את עמו? מתי חשבנו שהוא כן יכול לתוש? זה מדובר כשבא מקטרג, מקטרג, והוא אומר להשם שכן יתוש את עמו, אז השם עונה לו, בין כך ובין כך בני הם. ולהחליפם באומה אחרת, חס ושלום, אי אפשר. זו מבחינה של סגולה, לכן זה נקרא סגולה. זה כתוב בפרשת שמות, שם, בפני יציאת מצרים, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אז כל העמים שלי מלי כל הארץ, ואתם הסגולה. עם סגולה, התורה נקראת סגולה. יש כמה עניינים, בתורה גם רואים את אותו דבר. יש מצד אחד יש מעלות לפנות בתורה שאפשר להבין אותם עם הספר. אבל את המעלה הפנימית של התורה, אותו דבר של כל מצווה, וכל מצווה יש טעמים על פי שכל ועל פי קבלה, על פי כל מיני... אבל העניין האמיתי של המצווה לא נגלה לנו. העניין האמיתי של התורה לא נגלה לנו, והעניין האמיתי של הנשמה לא נגלה לנו. וכל אלה הם מסודרים כמו אילן, שבכל חלק בו יש סגולה מיוחדת, חוץ מזה שבאופן כללי, העניין הזה קושר אותנו לקדוש ברוך הוא. כי האדם עץ השדה, והתורה נקראת אדם, זאת התורה אדם, אז גם התורה היא מבחינת אילן, והמצוות, כתוב שכל המצוות תלויים, כתוב בזוהר, כל המצוות תלויים בשם הוויה, כמו ענבים שתלויים באשכול. חלק תלויים באות י' וחלק תלויים באות ה', הכל דימויים של אילנות. וכל מצווה, וכל עניין בתורה שלומדים, וכל יהודי שפוגשים, לכל אחד יש לו סגולה מיוחדת שהעניין שלה לקשור אותנו, לקשור עוד חלק מהמציאות שלנו עם משהו לדבר. זה הסגולה האמיתית. ואת האילן הזה צריך להשקוט. למה? האילן הזה הוא תמיד נמצא באופן של ירידה למטה. מדברים על התורה, התורה ירדה עד לעולם שלנו. בעולם שלנו כל דבר מתייבש. התורה שהיא נמצאת בעולם שלנו מקבלת גוון שכלי לגמרי, ספר חוקים כזה, כן? אותו דבר הנשמות ירדו למטה, התאפשו בגופים, אבל גם כן התודעה שלהם יכולה להתייבש, הם יכולים בחדר עם הטלוויזיה, הם יכולים להסתכל על כל מיני הסכי דעת ולשכוח בכלל ולא לחפש בפינה את הקדוש ברוך הוא, נראה להם שהוא בפינה. ואותו דבר המצוות, אם יורדים למטה, מתלבשים בגשמיות, בסדר, יהודי יכול לעמוד בשוק, להסתכל עם זכותית מגדלת על האתרוג, כשיהיה... היה לי מורה ששאל אותנו פעם, תגידו, למה לא, למה יש הרבה יהודים לפני סוכות שבאים מהאתרוג לרב, לשאול אם האתרוג בסדר, זה אתרוג קשה ותכנית, הם מחפשים את כל הזה. למה לא באים לפני יום כיפור לרב ושואלים אותו, תגיד, התשובה שאני עושה, ייקח זכותית מגדלת, תסתכל על התשובה שלי, היא בסדר, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אותו פייסתי ככה ואותו בסדר, צריך לעשות יותר. מה זה לא רואים? למה? כי זה דבר שאפשר לקחת אותו בידיים. זאת אומרת, אפשר בכל דבר להתאפס לחלק המסגרתי, אבל מסגרת לבד זה לא... בן אדם לא שומר מסגרת לבד, זה לא דבר חשוב, אין איזה ערך, זה לא... מסגרת לבד גם לא מחזיקה. אז זה מה שאומר, אומר את האילן הזה צריך להשקוט. מה זה העניין של להשקוט? היה לנו את זה כבר בתחילת הסיפור, העניין של אתם להשקוט אילנות. הפשטות של מים, אין מים אלא תורה, זה גם דבר שנזכרתי עכשיו, אני לא חשבתי את זה קודם. כשהייתי ילד, שמעתי פעם, שמעתי אחד מהזקנים, הוא בעצמו היה פועל בניין, הוא עבד... עוד מסתובב בולב ומסלה על הלילה. וכל הזמן היה חוזר משניות. נגיד צדיק כזה, צדיק מסתר ממש. אז הוא פעם אמר, הוא לא היה מדבר על זה, הוא היה, כל הזמן היה לומד. פעם, כמה מילים ככה משהו מרגיש. אז הוא אמר שבונים בית, זה היה המלאכה שלו, היה לבנות, שבונים בית ולוקחים אבנים ובונים, אלם זה דבר יבש, אלם, בלוק, שבונים את אורו יבש. החיבור נעשה תמיד על ידי משהו שמוסיפים למים, חדרים עם טי, עוסקים עמודים של ביטון, הכל חייב להיות עם מים. מה נהיה אם זה רק יבש, אם זה רק אבנים? אז זה יעמוד, אבל יום בהיר אחד, שזה מישהו ייקח רדוס עם עגלה, לא עם אוטו. אז כל העסיק, כל העסיק יפול, זה לא להחזיק, זה לא, זה אמר, בספר יצירה כתוב, הייתי שידע, בספר יצירה כתוב שאותיות, כשספר יצירה מדבר על אותיות, אני קורא להם אבנים. ידוע. יהודי שלומד תורה, כל מילה זה כמו אבן, ומכל כמה מילים נהיה בית, מכל כמה בתים נהיה עיר. הוא בונה מבנה שלם, הוא הולך לגור בתוך המבנה הזה, החיים שלו זה התורה. אבל אם אין מים, אם אין לחלוחים, אם אין שמחה, אם אין אהבת השם, אם אין אהבת ישראל, אז כל המצלן, כל האבנים האלה יכולים לפעול על הראש של הסבל. זאת אומרת, העניין הזה של, של התורה ושל המצוות ושל הנשמות, צריך לשקוט אותו עם מים. צריך לתת לו את הרגש הפנימי, את החיות, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יהודי מתיישב פעם ביום, חוץ מכל התפילות, וכל תפילה לא יכולה להפוך להיות טקס. אחרי שנה שנתיים, לימוד תורה יכול להפוך להיות סקולסטיקה, סופיזם, כל מיני דברים. ולימוד התורה יכול, הזמן היסטור להפוך להיות פילוסופיה. הכל. דבר אחד לא יכול, לא יכול לעשות משום דבר שיהודי יושב, מפנה את עצמו מכל עבלי העולם, מכל העניינים שלו, הוא יושב ומנסה להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו, שהוא יכול לדבר. זה לא דבר שהוא חווייתי לגמרי, ואי אפשר להתרגל אליו, כי כל יום זה יוצא אחרת. וכל יום זה לפי האמת של אותו יום. היום אני אקרא, היום אני ארגיש אותו כמו אבא, מחר אני ארגיש אותו כמו מורה, מחרתיים כמו חבר, זה יכול להיות אפילו כמו שוטר, אבל אני ארגיש אותו. זה לפי איך שאני צריך להרגיש אותו. אז כשאני עושה את זה, זה נותן את הכוח לכל היתר, שכל היתר לא יתאבד. שכל היתר יישמר, שכל היתר יהיה נכון. שלא שהתורה לא תהפוך להיות לא פיפולציה ולא פילוסופיה, ושהמצוות לא תהפוך להיות טקס ריק, ושהתפילה לא תהפוך להיות מין דבר כזה שעושים אותו כי לפני זה אסור לאכול, וכל כך יצא בזה. כן, אלא זאת, הכל הופך להיות אמיתי. כי אם באותו רגע אני כבר יצרתי כביכול קשר עין, וכבר נכנסתי לעומק, וכבר התחברתי, אז כל דבר יחבר אותי. וזה נקרא להשקוט. אז ככה, השמש מצד אחד הוא מאיר אור, והאור של השמש זה מבחינה של אור, זה אש, זה גבורה, לא כל דברי כאש לא ממשל. אבל אם אין את המים, אם אין את השפע של החסד, זה צריך להיות מים כאלה שבאים לפי ערכנו, שאנחנו נוכל לקבל אותם. אז מהאש הזה אנחנו יכולים להתייבש עוד יותר. לא רק שאני לא משקיע אותה, אני מזריח עליו. אז מה הלבנה עונה לו? הלבנה עונה לו, אתה עוד לא יודע את כל הצרות, יש עוד חלק בסיפור. בעצם מה שהלבנה עונה לו זה המשך של הסיפור. הלבנה עכשיו היא מייצגת את העץ בעצמו. העץ והלבנה והחיגר זה בעצם שלוש פנים של אותו אחד, של אותה מהות. והלבנה אומרת, תראה מה עובר עליי, יש לי אלף ערים. המושג של אלף ערים זה מושג שאני צריכה להחיות את הנבראים הנפרדים. הלבנה זה ספירת המלכות, זה האור המצומצם. הוא צריך, למה אלף ערים? לא מספיק הר אחד, מה צריך אלף? אלף זה מספר גדול שאומרים אלפי אלפים ולבי רבבות, ריבוי, ריבוי עד אין קץ. בזוהר הקדוש נקרא טורי דיפרודה, דיפרודה, או דיפרודה, לא יודע שאני מבין את זה שם, הרים של פירוד. וכל פעם שהזוהר, הרבה פעמים, שהזוהר מדבר על אחד מהביטויים שהוא משתמש בשביל לדבר על הקליפות, אז הוא קורא להם הרים של פירוד. זאת אומרת, יש בהם פירוד כפול, יש בהם פירוד מהשם יתברך, הם אומרים כוכי ועוצם ידי, ויש פירוד ביניהם, כל אחד הוא במה לעצמו, כל אחד הוא הר לעצמו. כתוב שהמחלוקת קורח ועדתו, לא כתוב מחלוקת קורח ומשה, קורח ועדתו היה ביניהם מחלוקת, ומשה בכלל לא, משה הם לא נדביקו בכלל, משה הסתכל על כל המחלוקת הזה ועוצה להסתכל בו. אני אומר, אז מה נשאר? נשאר קורח ועדתו. אז אלה, חוץ לזה שהם נפרדים מהשם, הם נפרדים בינם לבין עצמם, זה אלף פרים, ויש מאחורי האלף פרים האלה, אלף פרים האלה יכול להיות כמו קליפת נוגה, כמו משהו שהוא עדיין עוד אפשר שם, אפשר שם להיות בתחום הקדושה, אבל צריך לחזר ולעשות את זה לשם שמיים. יש במציאות של העולם, יש מערב יוסף, הוא כותב שיש, כותב את זה במאמר של שבוע, במאמר לפעם לשבוע, כותב שיש, כשבן אדם כותב רעיון, וכשבן אדם מדבר, אז לא שמים לב לכל מילה בפני עצמו. כל מילה היא חלק מהשני. בעצם מה אתה שומע? רעיון אחד שלך, אתה שומע סיפור, יש לו פעלה בסוף. כלומר, מה יהיה אם מישהו יפזר את האותיות? אז רואים רק את האות. רואים את האות, אין שום קשר לאות אחרת. כלומר, התודעה שלנו בעולם, כשאנחנו רואים דברים בעולם, אנחנו מזהים אותיות נפרדות. כל נברא זה אותיות של עשרה מאמרות שבהן נבראו שמיים וארץ. אז כשמסתכלים על העולם ושוכחים את השם, אז רואים דברים נפרדים. ההסתכלות שלנו יוצרת את העולם שיהיה אלף ערים. אבל אפשר להסתכל אחרת ולחבר אותה. אם בן אדם מסתכל והוא זוכר שכל העולם כולו זה אמירה של השם, אז הוא רואה אחדות אחת בכל, הוא לא רואה נפרדים. כמו שכתוב על בני ישראל, ואיך אנשם ישראל, איש כאיש אחד, בלב אחד, אז אותו דבר הוא יכול להסתכל על כל העולם. זה, ההסתכלות הזאת היא כאילו על חשבון לעתיד לבוא, כאילו מקבלים מקדמה, כן, אז לא נגמר החודש, אבל חסר כסף, נותן לו בעל הבית, נותן צ'ק ככה על חשבון, אנחנו יכולים לקיים טעמי החיים זכו, כן, לתאום מאחלי שבת לפני שבת, אפשר לתאום מה שיהיה לעתיד לבוא. אם יהודי זוכה שיש לו הסתכלות על כל העולם, שזה בעצם אחדות אחת, אז יותר קל לו להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל זה, זה אלף ערים, אבל יש מאחורי האלף ערים האלה עוד אלף ערים, זה כבר השתלשלות יותר נמוכה, זה כבר מקום של קליפות לגמרי, שם מקום השני. מה זה המושג הזה? המושג הזה ששם זה מקום ששם כבר אי אפשר, שם הוא צריך לעשות תיקון אמיתי, זה רק החיגר יכול לעשות שם תיקון אמיתי, יש כסל את כל השני. אבל סתם בן אדם, יש מקומות שהוא יכול לראות בזה את יד השם. יש מקומות שלא שייך. אם הוא ייכנס לשם, הוא לא יוצא משם. המוח שלו ישתבש. ושם מקום השידים. והשידים, איך הוא אמר, יש להם רגלי תרנגולים. מי שיודע יידיש, גם בעצם לא צריך יידיש. בעברית אומרים, זה עומד על קרעי תרנגולת. אתם מכירים את הביטוי? מה זה אומר? אני אומר, הדבר הזה עומד על קרעי תרנגולת. מה זה אומר? זה לא יציל, אין איזה קיום. בגמרא כתוב שלשדים יש רגליים של תרנגולים. אז כאן הוא מסביר, זה בעצם פירוש. המושג של רגליים של תרנגולים זה קרעי תרנגולת, זה דבר שאין לו קיום. מה המשמעות של זה? מה העניין של קיום ואי קיום? מה העניין? אז אם כאן דבר שיש לו קיום, דבר שאין לו קיום. בעצם איפה זה כתוב? זה כתוב במשפט. שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיעה לשון שקר. ושם עד הרגיעה יש איזה משחק מילים, סיפורים יצא. הרגיעה זה גם ללשון להרגיע וגם ללשון רגע. אז אתה אומר למישהו רגע, אתה יודע להרגיע אותו, משתה קוראים לזה רגע. אז תראו, רגע. אבל מה זה? זה רק בשביל להרגיע, זה כדור הרגעה, זה לא אמיתי. זה לשון שקר, להרגע, הנה הולך להיות טוב. להרגע, זה בלוק. שקר לא מחזיק מעמד. עכשיו, איפה יש שקר יותר גדול מהקליפות? דיברנו שבוע שעבר בריחות, שהמהות של קליפה זה לא סתם קליפה, קליפה שמראית על הפריר זה בסדר גמור. אם היא יודעת שהיא סך הכל קליפה, זה בסדר גמור. מתי הקליפה מתחילה להיות קליפה? מתי שהיא חושבת שנתנו את האילן כדי לגדל קליפות. והפריר לא חשוב. זאת אומרת, המציאות של העולם, שחושבים שהעיקר בעולם זה אכול ושתו כי מחר נמות, וכל זה, והמציאות של לתפוס כל דבר בפירוט שלו, וכוחי רוצים ידי, ותפוס תקיר חותך, וכל הביטויים האלה, זה כבר קליפה. זה כבר לא עניין שאפשר לעשות אותו לשם שמיים. אי אפשר לומר כוחי רוצים ידי לשם שמיים. זה לא שייך. אז אין להם כוח ברגליים שלהם, אין להם קיום. זאת אומרת, הקליפה מיד איך שהיא נבראת היא צריכה להתבטל. בעצם שקר, מיד איך שאומרים אותו, הוא צריך להתבטל. מה המשמעות ששקר מתבטל? מי ששומע לא מאמין. זה המשמעות ששקר מתבטל. מתי אפשר, מה עושה השקרן כדי שיאמינו לו? אז הוא עושה שני דברים. קודם כל הוא הולך רק לכאלה שלא יודעים את האמת, שלא היו שם, שלא ראו מה קורה. אחר כך הוא גם משתמש בדברים אמיתיים ומערבב יחד אמת ושקר. זאת אומרת, הוא לוקח דבר שהוא מצופה כסף, הוא מה שכולו כסף, הוא לוקח בחיר יותר גבוה. יש דברים בעולם שכולם כסף. אם כסף היה מתכת שאי אפשר לעשות ממנה כלום, רק ציפויים, אז הוא לא יכול לשקר ולומר על דבר שהוא מצופה כסף שהוא כולו כסף. הוא לא יכול להיות. היות שיש מציאות כזאת שיש דברים של כולם כסף, אז הוא משתמש באמת בשביל לעשות איזה שקר. זאת אומרת, הוא יונק מהאמת כדי לקיים את השקר שלו. זה נקרא בקבלה יניקת החיצונים. כן? אז בצורה כזאת, יש עניין של חוסק יכול לך גם בקדושה. ויש עניין של כוחי ועוצים ידי בקדושה. יש את הכל בקדושה. כשבן אדם אומר שהוא לא יכול ללמוד, אז הוא אומר, תלמד קצת, תפוס כפי יכול לך. אם הוא אומר, די אני מיואש, אז אומרים, יש לך הרבה כוח. כן, וכן הלאה. זה הכל נכון, יש את זה בקדושה. עכשיו הוא לוקח את הביטויים האלה, אם לא היה את זה בקדושה, לא היה את זה בקליפה. הקליפה זה כמו פרונת ראי. אבל זה ראי שמראים לנו ואומרים שבראי עומד האדם האמיתי. אבל צריך לשקף משהו. אז זה נקרא ככה, אין להם כוח ברגליים. אבל הם לוקחים את הכוח מהרגליים של הקדושה. הרגליים של הקדושה הן המדרגות התחתונות של הקדושה. הם יונקים את הכוח ממנה, ולכן לה אין כוח. מה המשמעות של זה? אבל כמו שהרבה פעמים זה ככה, כשמישהו בא ומנדנד, מכירים אותי? מי לא מכירים אותי? מישהו בא ומנדנד, אני אשכח, הוא הוציא את הנשמה, הוא ישב שעה שלמה ונדנד לי, אחרי שהוא הלך אני יודע שלישי נדבח לעשות שום דבר. מכירים את התחושה הזאת? כולם מכירים. יש בן אדם שהוא יושב ומוצא צמיחה את כל הכוח שלו. הוא רוצה שתתרכז בו, הוא רוצה שתקשיב לו. אין לך כוח, אתה בן אדם. אם היה מתפלל להשם, השם הוא אינסוף. יש לו כוח בשביל כולה. הוא היה מקבל כוח, והשם יתברך לא היה חסר כוח. במקום זה הולך להתפלל איזה בן אדם. אתה יודע, שלא תמיד מותר לעשות את זה. לפעמים, אני יודע, צריך, אבל צריך מאוד להיזהר עם זה. לא לזרוק את עצמנו על מישהו אחר, לפחות מי שכבר התנסה בזה, מה שעשו לו, שלא יעשה את זה לאחרים, לגדר של מה ששני עליך, שלא תעשה לחברך. אבל בכל פנים כאן יש קדושה שהתפקיד שלה זה להאיר את העולם. זה הרגליים של הקדושה, הרגליים של הירח, של הלבנה. כשהם יונקים את הביסוס שלהם, אז כשזה קם זה נופל. הרגליים של הקדושה לא יכולים להתבסס בתוך עולם, בתוך תודעה שבה הרגליים של הקליפה מתבססים. אז אין לי כוח ברגליים. עכשיו, יש לי אבקה. יש לי אבקה, שהאבקה הזאת היא רפואה על הרגליים. אנחנו נראה בהמשך, מה זה הסוג של האבקה הזאת? אין אבקה הזאת. רפואה כזאת. יש אבק, שהאבק הזה הוא תרופה לרגליים שלי, ואני ובא רוח ולוקח את האבק, חזור לי את האבק ואני לא יכולה להשתמש באבק. זאת אומרת כך, זה שהקליפות ילוקים הם צריכים לנעוק, זה הסדר כל הזמן שצריך שיהיה בחירה חופשית. צריך שיהיה בחירה חופשית בעולם. צריך שבני אדם יוכלו ללכת גם בדרך הזאת וגם בדרך הזאת. אם הם יכולים ללכת רק בדרך אחת, הם רובוטים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שרובוטים יעבדו אותו, הוא רוצה שבני אדם יעבדו אותו. אז הוא נותן להם בחירה, כל זמן שצריך בחירה, אז צריך שיהיה איזה מישהו שמבלבל במוח ומסתה אותנו לעשות את הלא נכון, את הלא טוב. ודאי שצריך. אז מה שמגיע להם, מגיע להם. אבל צריך שביחד עם זה יהיה כוח גם לקדושה. והכוח הזה שיהיה גם לקדושה, זה יש באבק. זה מין אבק דרכים כזה. שזה מין, יש דרכים של קדושה שאפשר לקחת מהם אבק, וככה ממשיך הסיפור, אפשר להביא אותם לכל מקום. יש דרכים של קליפה שאפשר להביא אותם לכל מקום. והיות שזה דבר, זה לא הדרך עצמה, זה האבק של הדרך, אז זה לא מפריע. יכול להיות במקום אחד אבק של דרך כזאת, במקום אחד אבק של דרך אחרת. זאת אומרת, זה עוד צמצום, עוד התאמה למציאות של העולם. שדרך זה הקדושה יכולה להתמקם בעולם, למרות שהקליפה התמקמה פה. אותו דבר כל אחד בפרט, יש לו יצר הרע ותיק יותר מהיצר טוב. הוא לא בדיוק יצר רע גס. אבל זה שהוא מתאזרח בענייני העולם, הוא יודע שענייני העולם זה טריוויה, זה כאילו במובן מאליו, הוא מקבל הרבה לפני שהוא מתקרב לקדושה. אף על פי כן הקדושה מצליחה להיכנס בלב שלו ולהיות בצורה מאוזנת. זה יכול לעשות של אותו אבק. טוב, אז על האבק אנחנו נדבר שבוע הבא יהיה כבר אחרי אחר, נכון אחר באיזה יום שני. אני מקווה שמחר שבוע הבא. Thank you.